אנחנו טיפה נקצר את השיעור כדי לתת לאנשים יותר זמן להתכונן לתפילה. ננסה ככה, אם נצליח לגמור 10 דקות לפני, זה טוב, אבל לא בטוח. טוב, אנחנו רוצים להתקדם היום עוד שלב בהתבוננות על על האישיות שלנו, על על היצור המעניין הזה שנקרא אדם. מה אנחנו עושים מכאן? וראינו כבר שהאדם הוא דבר מופלא שבמופלאים, שאמור לגלות באישיותו רצון אלוקי, כאשר שלא כמו כל שאר היצורים בעולם, הוא לא מתוכנת מראש לגלות את הרצון הזה. לכן הוא לא יודע מה טוב לו, מה לא טוב לו, מה נכון לו, מה לא נכון לו לעשות. הוא בעצם באיזה שאלה תמידית, מה נכון ומה לא נכון לי לעשות. כי הוא לא מתוכנת. כל בעלי החיים, כל היצורים בעולם, מתוכנתים מצוין לעשות מה שהם צריכים לעשות, ואין להם התלבטויות. לעומת זאת, האדם לא יודע מה באמת הוא צריך לעשות, כי הוא לא יודע מה באמת הרצון האלוקי ממנו, מה האלוקים רוצה ממנו. וכאן שורש כל הקלקולים, בזה שאנחנו לא מתוכנתים, אבל גם שורש כל המעלות של האדם. כל המעלות שלנו מתחילות בזה שאנחנו יכולים להחליט מה לעשות. אנחנו יכולים להחליט לגלות את רצון השם. ובכך אנחנו דבקים בהשם הרבה יותר מכל היצורים האחרים. אז ראינו שכל הביטחון העצמי, כל היכולת שלנו להיות מי שאנחנו, תלויה בזה שאנחנו ענוותנים, תלויה בזה שאנחנו מסוגלים להכיר את עצמנו. והיום אנחנו רוצים לדון קצת יותר בדיוק בנקודת ההתלבטות מה לעשות. החיים של האדם מלאים ברגעים של מה לעשות. אין כמעט יום שאנחנו לא עוצרים כמה פעמים ושואלים את עצמנו מה לעשות. אנחנו נמצאים במקום הזה. והרבה פעמים אנחנו עונים לעצמנו שום דבר. זאת אומרת, מה לעשות? נו, מה אפשר לעשות? זו התשובה. זאת אומרת, האדם לא עושה. כי מה אפשר לעשות? נו, טוב, זה המצב, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, מה לעשות שמלווה אותנו כל היום, כל יום, כל החיים, מקבל יותר מדי פעמים תשובה, נו, מה אפשר לעשות? אז היום אנחנו רוצים לדבר קצת על מה אפשר לעשות, על מה לעשות, על המציאות הזו של הצורך לעשות. ואולי באמת הדוגמה שנבחר בה היא חנוכה. כי תחשבו רגע, אנחנו עכשיו חיים נניח בזמן מתתיהו ובנה. מה אפשר לעשות? המצב על הפנים. זאת אומרת, היוונים שולטים פה ממש. בלגן נוראי מבחינה דתית תורנית. חלק גדול מהציבור הישראלי מתייוון, הם שולטים במקדש, הם מחזיקים במשרות הבכירות בממשל הישראלי, הממשלה מתייוונת, העשירים מתייוונים, אנחנו תחת שלטון יווני, פריצות בכל מקום בקנה מידה שאנחנו, קשה לנו לדמיין את זה היום, כי זה הרבה יותר ממה שיש היום. ואת היום רואים איזו אישה לא צנועה, אז כבר רואי ובוי. אנשים היו ערומים לגמרי, מסתובבו ערומים, מה שהיום אנשים לא עושים ברוך השם. זאת אומרת, הפריצות, היחס לאוכל, נכון שיש שם מסעדות בכל פינה, אבל אז היה משהו, פשוט סגדו לאוכל ולסעודות וליין, עשו משתאות יין עם פריצות היו. קיצור, חברה מטורפת לגמרי. עכשיו תראו לעצמכם שאנחנו, הישיבה הנחמדה שלנו חיה שם. נו, מה אפשר לעשות? נמצא לעצמנו זה מערה, אני אשב ללמוד, אני יודע מה אפשר לעשות. אפשר לעשות משהו? מה אפשר לעשות? כאילו, התחושה הזאת של מה אפשר לעשות, היא מותירה אותנו בהרבה מאוד צמתים בחיים, באיזה חוסר עשייה. וזה בוודאי נכון לגבי האדם עצמו. האדם עצמו, באופן אישי, מצוי הרבה פעמים בצמתים כאלה שמונו. מה אני יכול לעשות? זה מלווה אותנו מאז שאנחנו ילדים קטנים. ההורים אומרים לילד איזה משפט כמו, למה זה הציון שלך? מה אני יכול לעשות? תלמד. אבל הוא מיואש. מה אני יכול? אני לא מבין כלום. המורה לא מסביר טוב, החברים לא מסבירים לי, אני לא מבין. מה אני יכול לעשות? המציאות הזו של מה אני יכול לעשות היא מציאות של קלקול, היא מציאות של חוסר אחריות. זה אומר, אני לא לוקח אחריות על החיים שלי. אז בתור ילד קטן, טוב, אני יכול להבין את זה. הילד הקטן אומר, מי שאחראי על החיים שלי זה ההורים שלי. אני לא אחראי. זה גם נכון טכנית, הסמכות היא בידי ההורים, לא בידי הילד. הילד הוא לא אחראי על מעשיו. אנחנו לא דנים אותו, לא בבית דין של מטה ולא בבית דין של מעלה. הוא זורק אבן, שובר שמשה למישהו, לא דנים אותו על זה. הוא שבר חלון, נו טוב, מה לעשות? הוא לא אחראי. אז לכן כשילד קטן אומר מה אני יכול לעשות או מה אפשר לעשות, אנחנו מבינים את זה. אבל כשאדם מבוגר, מעל גיל 13 אומר את זה, אנחנו לא מבינים את זה. אז קיבלת סמכויות, תשתמש בהם ותעשה מה שאתה יכול. בכל עניין. אלא אם כן לא קיבלת סמכות באיזשהו דבר. זאת אומרת, אם לא קיבלתי סמכויות באיזשהו נושא, אז אני באמת לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, עכשיו דרום קוריאה וצפון קוריאה רוצים להרוג אחד את השני. מה אני יכול לעשות? מה פוש, מה אני יכול לעשות? אני לא הנשיא של זה, לא הנשיא של זה, גם לא נשיא ארצות הברית. האם אני יכול לעשות משהו בעניין שם? אולי היום בעידן האינטרנט אני יכול לשלוח איזה מייל למישהו, אני יודע. אבל שם אני יכול להגיד, אין לי שום סמכויות, כן? ראיתי היום בבוקר מסוק שטס שם בשמה. מה אני יכול לעשות? מה פוש, מה אתה יכול לעשות? אני לא אחראי על המסוק הזה, ואני לא אחראי על רשות התעופה והנמלים, ואני... מה אני יכול לעשות? מישהו החליט לטוס שם, מה זה קשור אליי? בסדר? אין לי סמכויות על מסוקים באוויר פה, נכון? אז מה, אז אני באמת לא עושה. אז בכל מה שאין לי סמכויות, אני לא עושה. וזה בסדר. אבל כל מה שיש לי סמכות, אז להפעיל את הסמכות. ולכן, כשעם ישראל יוצא לדרך, המשפט, המחט שלו זה נעשה ונשמע. עם ישראל מצוי בעמדה נפשית של אנחנו עושים. ודאי, נלמד, ננסה. אנחנו עם שעושה דברים. למה אנחנו עושים? כי אנחנו עם שקיבל סמכויות ענק. הסמכויות של עם ישראל אין כמוהן באנושות. קיבלנו סמכות לגלות את הרצון האלוקי בעולם. לגלות את השפע האלוקי בעולם. זה סמכות כל כך גדולה, שאם לא נשתמש בה, אז זה לא יהיה פלא בכלל, אם כל הגויים יבואו אלינו בטענות שכל הצרות בעולם בגללנו. אתם קיבלתם סמכויות, אתם לא משתמשים. זה כמו מפקד אוגדה, קיבל מלא סמכויות, טנקים, מטוסים והכל, והוא לא עושה איתם כלום כדי לצאת לקרב. אז כולם באים אליו בטענות, צודקים? מה, אתה מפקד, קיבלת מלא ציוד, תעשה עם זה משהו. קיבלת... 15,000 אנשים, 15,000 אנשים, קיבלת טנקים, מטוסים, אתה לא עושה כלום, אתה פשוט לא בסדר. ואז מפקד אוגדה אומר, מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות המון. אז אתה עושה? אז עם ישראל קיבל המון סמכויות. אז אתה עושה? כל יהודי קיבל המון סמכויות. כל אחד מאיתנו קיבל המון סמכויות. אז אתה עושה? כן? תגלה אחריות. הגמרא מביאה בירושלמי שכל מי ש לומד שלא על מנת לעשות, נוח לו שלא נברא. למה? הוא לומד, לומד הרבה. למה נוח לו שלא נברא? כי הוא לעולם לא יגלה את תכלית בריאתו. זאת אומרת, מה זה אומר נוח לו שלא נברא? זה אומר, חבל שנולדת, אתה לא ממלא את המשימה שלך. נכון? זה הכוונה. נוח לו שלא נברא, הוא לא ממלא את המשימה שלו. כי איפה תבוא לידי ביטוי המשימה? במה שאנחנו עושים. לא במה שאנחנו לומדים. זה בסדר גמור ללמוד, זה חשוב, זה מצווה גמורה, זה מצוין, זה נפלא. אם לא עושים, נוח לו שלא נברא. כי כדי למלא את המשימה שלך, אתה צריך לעשות, לא רק ללמוד. אנחנו גם לומדים, גם נשמע. אבל זה מתחיל בהבנה שמה שאני הולך ללמוד, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה, ועכשיו זה לא משנה מה קודם למה מבחינתנו. מה שחשוב זה שנבין שכל מה שאנחנו לומדים צריך לבוא לידי ביטוי מעשי. בכל התחומים. בעולם המעשי הפיזי, בעולם הרגשי המידותי, בעולם המעשי המחשבתי או האידיאולוגי. אבל צריך להבין שלא נולדנו כדי לא לעשות. ולכן, אם מבינים את זה, בכל צומת שאני נעצר ואומר מה לעשות, התשובה היא לעשות. שאלתי מה לעשות. זה לא משנה לי כרגע. תעשה. למה אני אומר את זה? כי בקלות אני מתחמק מלעשות. ואני לא עושה כלום. תעשה. רגע, ואם אני אתאה, אז אתה תשלם את המחיר. מה קרה? תתאה, תקבל עונש. לא קרה כלום. כן. כן, בדיוק. אתה תשלם את המחיר. אבל עדיף שתעשה ותתאה ותשלם את המחיר מאשר שלא תעשה. אדם שמסתובב בעולם והוא כל הזמן נמנע מלקחת אחריות, הוא באמת לא עושה. הוא לא, נוח לו שלא... אז מה, למה? הוא עושה, הוא עושה מלא דברים. הוא עורך דין, הוא עובד, הוא מרוויח כסף, הוא עושה דברים. ותמיד הוא מאשים אחרים בכל מה שקורה לו, כי הוא לא החליט כלום. הוא תמיד צריך מישהו להאשים אותו, והוא לא עושה שום דבר מעצמו, בסמכויות שלו. אז הוא כל הזמן חי על פי מה שאחרים מחליטים, או גורמים, או מצפים, או... אין לו אישיות. נוח לו שלא נברא. והדוגמה אולי היא באמת בפרשה שלנו. אנחנו פוגשים פה עוצמה ענקית של עשייה. נכון? אצל מי? מי זה העושה הגדול בפרשה? יוסף, נכון? זאת, כשאנחנו מתבוננים על מה שקורה שם, אנחנו, לא יודע, זה עוצמה שקשה בכלל להבין אותה, כן? וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, כן? ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. רגע, הוא התלבט? מה אתם אומרים? רגע, אבא, תשמע, אני לא כל כך... הוא מקבל החלטה, אני עושה. יש כיבוד הורים, אבא מבקש, אני הולך. עושה. זאת אומרת, זה כבר האישיות שלו פה, הנני הזה, שמתחיל עוד באברהם אבינו. הנני, עושה. הנני. טוב, אז הוא הולך, כן? הולך לשם, וימצאו איש, הנה תועה בשדה, מה תבקש, את החנוכים מבקש. מגיע לאחים. אני לא אקרא את כל הסיפור, כי אתם יודעים אותו, אבל מוכרים אותו לישמעאלים ומדיינים, מוכרים אותו למצרים, ויוסף נמכר לפוטיפר, סריס פרעו, שר הטבחים. האיש הזה הוא, אין לנו היום תפקיד כזה בממשלה, אבל הוא התליין הראשי של מצרים. זאת אומרת, הוא מגיע לבית של האיש הכי אכזר במצרים, בוא נגיד, הכי קשוח במצרים, הורג כל יום אנשים בסיתונאות, אחראי על ההוצאה להורג של האדם, לא נעים כל כך, נכון? הוא מגיע לבית של פוטיפר, סריס פרוס, שר הטבחים, איש מצרי. הפסוק מדגיש לנו, תבינו, זה הבן אדם הזה, מצרי, שר הטבחים, זה... קיצור, לא איש פשוט, כן? זה לא איזה אדם נחמד, עדין נפש וכו'. ואז מה קורה? כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. יוסף הגיע לשם, לא קיבל דיכאון. הוא לא שאל את עצמו שאלות כמו, למה זה קרה לי, איזה מסכן אני, איזה אחים יש לי, מה אבא עכשיו עצוב. הוא עכשיו נמצא בעמדה של מה לעשות. מה הייתה התשובה שלו? לעשות. וואלה, אבל. לפני יומיים היית נסיך ישראלי בארץ כנען, בן למשפחה של נסיכים. אברהם אבינו היה מלך כנען. הוא נכד של מלך כנען. בסדר? זה לא צחוק. משפחה מכובדת מאוד. כולם שם לוחמים, עשירים. הוא עבד במקום הכי מגעיל בעולם כמעט. אז הוא עושה. הוא לא מתחיל לפקוט, ואומר לו, מה אפשר לעשות, לא יודע מה יהיה. הוא עושה. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. חשוב מאוד. זה... כאן יש טכניקה מאוד חשובה שעוזרת לנו לעשות, כמו שרשי אומר, מה רשי אומר? מה השם מצליח בידו? שם השם שגור בפיו. מה הפירוש? בעזרת השם, הכל בידי השמיים, הכל לטובה. זה מה שיוסף אומר. ואתה אומר, אני מנסה לראות מה אני יכול לעשות, עושה. והכל לטובה, הכל בידי שמיים, בעזרת השם. ואת, אני לא המנהל של העולם. יש לי סמכות לעשות, אני עושה, והשם יעזור. זה גם מה שנותן לנו כוח לעשות. נניח שאנחנו רוצים להקים ישיבה ברמות. רגע, הכל תפור לכם מראש. אתם יודעים בדיוק שהכל יהיה מוצלח, בדיוק כמו שאתם רוצים. איפה תהיו שנה הבאה? באיזה בניין? איפה יהיו המגורים שלכם? כמה תקציב יהיה לכם? כמה תלמידים ילמדו פה? אתם לא יודעים תשובות. אז אולי נחכה עד שנדע תשובות? לא! תעשו בעזרת השם. אנחנו עושים בעזרת השם. תהיה סייעתא דשמיא. נכון? אבל בקלות היינו יכולים גם להגיד, לא עושים. נכון? אפשר. זה נכון בכל תחומי החיים. האם אנחנו כתוצאה מהמצב מחליטים לעשות וסומכים על זה, אנחנו עושים השתדלות ומכאן הכל בידי השמיים.
אם אדם מתלבט, עדיף שיעשה במקום שישאר בהתלבטות?
כן, שיעשה. כמובן, יהיה מאוד נחמד אם הוא יתייעץ עם אנשים חכמים, בסדר? הוא יתייעץ עם ההורים שלו, עם הרבנים שלו, אבל בסוף שיקבל החלטה ויעשה. ולא שיישאר בהתלבטות. זה, ההתלבטות מתאימה לפלורליסטים. אדם פלורליסט מעדיף לא לקבל החלטות. למה? כי כל העמדות שוות. כולם זהים, כל המחשבות הן בעלות ערך זהה. אז איך אתה יכול להחליט לעשות משהו? אני מעדיף לא להחליט באמת. אני תמיד יושב על הברזלים, לא מקבל שום החלטה. אם אני מקבל החלטה, אולי אני אתעה. אז הוא לא מקבל החלטה. אין ערך בעצם להחלטות. כן? אבל אדם שחי חיים מלאים, אז הוא עושה. ואם הוא טועה, הוא מתקן. ומה קרה? הגאוותן לא רוצה לתקן כי הוא יודע בזה שהוא טעה. מי שגאוותן מעדיף לא לעשות, ככה אני לא נכשל, ככה לא אומרים לי שאני לא רציני. אני אדם רציני, אני לא נכשלתי בחיים כי לא עשיתי כלום. יפה, שם כוח. זה מה שאומר הרב קוק, שאיפה יש משברים, מי שעושה. מי שעושה, אז הוא גם טועה. הוא אומר, שפנים גרים שם בסלעים, אין להם משברים, הם לא בונים כלום. בסדר. אבל אדם, מי שנשמת אדם בקרבו, בונה, עושה. ואם הוא טועה, הוא משלם ומתקן. הוא מה, אי אפשר לטעות? לא, אנחנו כולנו מושלמים, ככה חינכו אותנו, אנחנו הכי טובים. אני אף פעם לא טועה, אז אני גם לא עושה, כדי שחס ושלום, אני לא אקשה. אמרנו לי,
עשייה, כל דבר זה קורה לכל עשייה. מה, כל דבר שהוא, כל פעולה, אני נקרא לעשות.
מה שאתה קורא לעשות?
אני לא יכול להבין בזה, ודווקא מביא את זה לשלילה, כאילו. הוא החליט שהוא עושה, הוא לא יכול להבין. רק אני אביא דוגמה שהוא שאלה כאילו זה, והביא את זה כשלילה.
כי אני חושב שעורך דין הזה לא החליט להיות עורך דין. אלא מי שהחליט בשבילו להיות עורך דין, זה אמא שלו, או אבא שלו, או החבר'ה. מה, אי אפשר להאשים אותו בזה שהוא עורך דין. שמע, זה מקובל, זה המקצוע הכי טוב, אתה מרוויחים הכי הרבה כסף, מה אתה רוצה ממנו? אומרת, תמיד יישאר לו המפלט הזה של אני, כל מה שאני עושה זה אשמתם. אני לא מחליט לעשות. כמובן, זה קיצוני. רוב האנשים הם לא בדרגה כזאת קיצונית, אלא רוב האנשים הם כן, יש דברים שהם מחליטים לעשות. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לעשות, ואדם שרוצה לבנות את האישיות שלו צריך לקחת אחריות על עצמו, אחריות על המעשים שלו, ולהעיז לעשות. ובהמשך, כן, וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו ויפקידהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו. שימו לב, הוא כבר הצליח להינצל מהמצב הנוראי הזה של עבד נרצע ומזולזל בבית המגעיל הזה, והוא כבר מנהל העסקים של האיש הכי מפחיד במצרים. עמדה די טובה, כן? ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף. ובהמשך, יש איזו גברת אחת שם שעושה לו קצת בלגן. נו, מה אפשר לעשות? נו, טוב, מה אני אעשה? הוא לא אמר את זה. מה הוא אמר? אני מחליט לא! הוא חד משמעי לגמרי. תשמע, אבל אם תטעה, אתה תשלם מחיר כבד, בטח. הרי מה היא תרחה להגיד לו כל יום? אני אכניס לך לבצע, אתה תהיה מסכן, לא יהיה לך אוכל, לא יהיה לך מיטה, לא יהיה לך כלום. היא הסביר לו בדיוק מה המחיר שהוא ישלם על ההחלטה. זה אמיתי, זה מה שצריך לעשות, זה מה שאני עושה. אז הוא הלך לבצור. במדינה הכי נוראה בעולם, עם השלטון הכי קשה כלפי העבדים, יושב בבית הסוהר במדינה הזאת בתור עבד. עכשיו זה באמת ראוי שהוא יהיה בדיכאון נוראי, נכון? אז ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך, כן, עם מסורים שם, וגם שם מה קורה? מה?
הוא שואל את הרעי המצולים. לא, הוא שואל את
הרעי
המצולים, זה בכאילו...
מי הוא שואל?
הוא שואל את
ה... אתה אומר, זה מקום שכדאי להיות שם עצוב.
לא, אני אומר, זה... זה אדם שמצוב ולא עושה, הוא מכונס בעצמו, הוא בכלל לא חושב על איך, כאילו, זה מראה על האופטימיות ועל עשייה.
יוסף, בטח.
כן, וזה שהוא שואל אותה.
נכון. ואת כל אשר עושים שם, הוא היה עושה. מוסף נכנס לבית הסוהר, מתחיל לארגן את העניינים שם. כל מה שעושים, הוא עושה. הוא עושה. כאילו, פתאום כל העשייה, יוסף, הגיע לבית הסוהר, בן אדם מעשי. כל דבר הוא עושה. הוא מקבל החלטות ועושה, ודברים מתחילים להתקדם בבית הסוהר. המקום הכי נורא הזה, זאת אומרת, זה שוב, הוא הגיע... כנראה שעל כדור הארץ לא היה מקום יותר נורא מבית הסוהר במצרים. יוסף לא יושב ובוכה בדיכאון. פעם איזה סוער אחד מכלא נפחה, לקחתי אותו טרמפ, אז הוא תיאר לי את האסירים בכלא. אז הוא אמר לי, יש שני סוגים, אלה שלוקחים חשיש ו... לא זוכר, עוד איזה סם. הוא אומר, אלה שלוקחים חשיש, זה עליזים. זה אלה שהם בדיכאון, כדי לצאת מהדיכאון, הם רוצים להיות בהיי. ואלה שוקחים את הסם השני, שאני לא זוכר עכשיו את השם שלו, אז הם יושבים בפינה, ואנחנו רק מחכים שהם יתאבדו כדי להתפטר לו. כל היום יושבים בפינה ובוכים. זה כלא נפחה, זה לא? זה כלא במדינת ישראל, אפשר לעשות דוקטורט בכלא, אוכל טוב, באמת. אני לא מציע לאף אחד ללכת לכלא, אבל לעומת הכלא במצרים, באמת קטסטרופה. יוסף לא יושב בצד ובוכה, לא לוקח סמים, לא שום דבר. עושה! מה כבר הוא יכול לעשות שם? הכניסו אותו לתוך תא, סגרו את הדלת, הלכו. אז מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? הוא עשה. הוא לא אמר לו, מה אני יכול לעשות? הוא עשה. לא יודע מה הוא עשה. לא כתוב מה הוא עשה, נכון? אבל הוא התחיל לעשות. האישיות שלו זה אדם שמקבל החלטות, לוקח אחריות ועושה. ולאט לאט הוא התחיל לעשות את כל בית הסוהר, כן? ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר. ושוב, מה הפסוק מדגיש? ואת כל אשר עושים שם, הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו. באשר השם איתו ואשר הוא עושה, השם מצליח. אותו דבר. יוסף עושה, ובעזרת השם, הוא פועל.
כן, כן.
אמרנו, עשייה זה ברמה המעשית, ברמה הרגשית, ברמה המילולית, ברמה האידיאולוגית, בכל הרמות.
איך אני יכול לדעת מה בסמכות שלי ומה מעבר לסמכות שלי? הרי יש הרבה פעמים הבן אדם מוצא את עצמו בכל מיני מצבים שהוא יכול להגיד, אני אקח על זה את האחריות, ובאמת כשהוא לוקח את האחריות הוא רק מזיק, כי בעצם זה לא האחריות שלו. השאלה היא אם הוא צריך לקחת את האחריות, לראות שזה לא מתאים, להגיד, טוב, זה לא האחריות שלי.
בוא נתחיל בזה שאדם ייקח בדברים שהוא בטוח שיש לו סמכויות, ושם הוא יעשה. האם זה בסמכותי לדאוג שאני לא אהיה פחדן? כן, אז תעשה. אל תגיד, מה אני יכול לעשות? שאני לא אהיה כעסן? אז תעשה. לשמור מצוות? אז תעשה. כל מה שתלוי בי, תעשה. בסדר? בוא נתחיל בזה. עכשיו, ככל שאני אתפתח, אני יודע גם איזה סמכויות יש לי כלפי העולם, כלפי אחרים, ואז קח סמכות במה שיש לך. זה לא כזה מסובך. המסוק שטסם בשמיים זה לא בסמכותך, אל תיקח סמכויות. אבל אולי אם מישהו זורק פה ניירות ברחוב, אולי זה כן בסמכותך, תתלבט. בזה תתחיל להתלבט. כן סמכות, לא סמכות. כן סמכות, אז תעשה.
מה המדד שלי לדעת האם זה כן בסמכותי או לא?
אם קיבלת סמכות.
נתנו לי על זה סמכות או שאני...
בדרך כלל, אם קיבלת סמכות, לפעמים אתה יכול גם במצבים שאין מי שלקח סמכות, לקחת סמכות. במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אתה אומר, אף אחד לא לוקח פה סמכויות, אז אני לוקח סמכויות. ועכשיו אני עושה, למשל, יש תאונת דרכים, אין שם משטרה. כל הפקק, עד תל אביב יש פקק עכשיו. אף אחד לא לוקח סמכות. כולם חכים שיקרה נס. אז יכול להיות שיצא אחד מהאוטו. ותחיל לכוון את התנועה. תחיל להסיע את האנשים. לקח סמכות. בסדר? אז הוא עושה. אפשר כוח. יכול להיות. יוסף אחר כך...
אם סמכות של מישהו אחר שלא עושה אותה, זה מודע, זה סמכות שלו. ובאמת אין אנשים, כי אף אחד לא עושה את הסמכות.
אין אנשים.
אבל ברגע שתפוס את הסמכות, זה יהיה פה... כי זה היה הסמכות שלו, אז הוא לא עשה את זה מספיק טוב, או שלא עשה את זה.
זה אולי אין לך סמכות במקרה הזה, אבל אם, נגיד, יש מפקד בצבא, קיבל אלם קרב, הוא לא עושה את העבודה שלו, אתה נמצא שם, אפילו שאתה טוראי, קח פיקוד, יאללה, תעשה. אלם כן, אתה לא יודע לעשות. אתה יודע, אז אל תעשה. אל תהיה גאוותן. אבל אם אתה מסוגל לעשות, תעשה.
אם אני חושב ש... אני בודק את המצב, אני רואה, הבן אדם שעושה את ה... את ה... שיש לו את הסמכות, הוא לא עושה אותה בצורה המתאימה. האם יש עניין להגיד, טוב, אין מה לעשות, לא נתנו לי את הסמכות על זה, אז אני לא אעשה. או, אבל מצד שני, אני גם רואה שהוא לא... מה, איך אני צריך להגיד את
זה? הסמכות שלך המקסימלית כרגע זה לוודא שהוא יעשה את מה שהוא מצב. זה, יש לך סמכות. אין לך סמכות להחליף אותו כרגע. לא קיבלת מינות. ציבור לא מינה אותך עכשיו להיות ראש ממשלה. המקסימום שאתה יכול לעשות זה לעזור לראש ממשלה, לעשות את הסמכויות שהוא קיבל. עכשיו, יוסף מגיע לפרעה, אחרי שהוא ישב בכלא, והזדמנות חייו הגיעה, נכון? לצאת מהכלא. בא אליו נשיא ארצות הברית, ואומר לו, שמעתי עליך שאתה היועץ הכי טוב לענייני טרור. סתם, כן? הוא בא ואומר לו, שמעתי שאתה המומחה הכי גדול לפתור חלומות. היינו מצפים עכשיו ממישהו שמסכן, א', הוא עבד כבר כל כך הרבה שנים שלא באשמתו, ב', הוא בכלא שלא באשמתו. זה ההזדמנות שלו להגיד, שמע, אני... תגיד את החלום שלך. ככה... אין בעיה, אני באמת מומחה גדול לחלומות. יוסף יודע בדיוק מה הסמכויות שלו ומה לא. מה הוא אומר? זה לא בסמכותי. אולי, יפה. תשמע, עבדת די טוב בכלא, כל הזמן לקחת סמכויות, טיפלת, עשית, הזזת דברים. עכשיו בא אליך פרעה, אומר לך, שמעתי שאתה מומחה לפתרון חלומות. מה אומר לו? לא בסמכותי, כאן בלעדיי. זה בסמכות של אלוקים. לא תלך הביתה, תחזיר אותו לבית סוהר. זה בעצם מה שהיה מצופה, נכון? אבל העוצמה של יוסף הייתה בזה שהוא הקריב סביבו בהירות מאוד גדולה, מה בסמכות שלי, מה לא, מה אני מסוגל, מה אני לא מסוגל. אתה יודע מה? ספר את החלום, אבל אל תבנה עליי. יכול להיות שאני אוכל לסייע לך, כי ריבונו של עולם יסייע לך. בסדר? אני יודע בדיוק מה הסמכויות שלי. וזה כך מלווה אותו כל הזמן. ואת יוסף יודע לקחת אחריות. הוא איש מעשה, כן? הוא חי בעולם כזה שהוא פועל אפילו בתנאים הכי קשים, כן? גם כשיש סיכון. הוא אומר, אני פועל, ומכאן הכל בידי השמיים, כן? כמו גמזו, כן? פועל, גמזו לטובה, וכו'. לכן אומר רש"י, כן? בכל אשר, כן, הוא עושה, השם מצליח בידו, כי שם שמיים שגור בפיו. זה נותן לו ביטחון עצמי ענק. דיברנו על ביטחון עצמי, זוכרים? הביטחון העצמי נובע מזה שיש ביטחון באשם. אני, יש לי עצמיות, יש לי אני, יש לי נשמה, רצון השם עובר דרכי, ואני עושה השתדלות. אני עושה השתדלות. ומכאן הכל בידי שמיים. הכל לטובה, כן? לכן הביטוי הזה של בעזרת השם שיהודי אומר הוא כל כך חשוב. זה לא סתם דקלום. בעזרת השם. תעשה, בעזרת השם, השם מצליח בידו. כן? הקשר הזה נובע למעשה מהיכולת לחבר כל הזמן את רצון השם עם הרצון האנושי. לחבר שמיים וארץ. לכן אומר בעל באר מים חיים, שהבחינה הזו של יוסף הצדיק, היא למעשה עיקר העבודה של האדם. מהי עיקר העבודה של האדם? כן? כי כל אדם זה עיקר עבודתו, לבוא לבחינת יוסף, לייחד הארץ לשמיים. שלא לעשות שום דבר ממחשבה ודיבור ומעשה, ותנועה קלה שבקלות בלתי לשם השם ועבודתו. זה כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. זאת אומרת, שם שמיים שגור על פיו. אנחנו כל הזמן רוצים לעשות רצון השם, אז אנחנו גם מעיזים לעשות. אומר המדרש בתנחום על פרשת ויצא, כן? כשלבן רודף אחרי יעקב ורוצה להשמיד את עם ישראל, אז אומר המדרש שהייתה זכות ליעקב אבינו. מה אומר לו לבן? אומר לו, אלוקים, התגלה, אמר לי, אז מה עונה לו יעקב? הוא לא אומר לו, כן, זה בזכות אלוקי אברהם ויצחק שזה קרה. אלא מה הוא אומר? את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוקים ויוכח אמש. מה הוא אומר לו? אלוקים שם לב ליגיע כפיי ולכן הוא בא אליך. מה הוא התכוון? מה פוש? השם ראה את יגיע כפיי. כאילו, השם ראה שעבדתי כל כך הרבה שנים. מה העניין? כן? שיזהירו מהרה לו בזכות יגיע כפיו. לימד שלא יאמר אדם, אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי, ומן השמיים ירחמו. כך אומר המדרש. שלא, יעקב אבינו מלמד את כל צאצאיו עד ימינו. שאדם לא יגיד, טוב, מה אני יכול לעשות? הולך למקרר, פותח, אוכל, כזה, גומר, סוגר. מה אני יכול לעשות? אנשים זוללים כשהם לא יודעים מה לעשות. מתחילים לזלול. ואם בידה, מה אני עושה? אני משתעמר, לא יודע מה לעשות. אני לא יודע את זה. מתחילים לאכול. אז זה המדרש. המדרש אומר, תפסיקו עם זה. כן? תתחילו לעשות, תפעלו. יש כל כך הרבה מה לעשות בעולם בסמכותכם. לכן שלא יאמר אדם, אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי. ומן השמיים ירחמו, כן? מעשה ידיו ברכת. צריך אדם לעמול ולעשות בשתי ידיו. והקדוש ברוך הוא שולח את ברכתו. אז באנו לעולם כדי לעבוד בשתי ידינו. לעבוד, לעשות, להשתדל. כן, אומר רבנו בחיי, בהקדמה לפרשת שלח. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. מה כתוב כאן? מכינים טנקים ולהשם התשועה. מה פירוש? שלמה המלך עליו השלום הזהיר כל אדם בכתוב הזה, כן, במשלי בפרק א', שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות. תעשה. ובדרך הטבע כל מה שבכוחו. אתה תפעל, תעשה, קח אחריות. ושימסור השאר בידי שמיים. אתה תעשה השתדלות. כל מה שאתה יכול. מכאן הכל בידי שמיים, תהיה רגוע, בלי לחץ, בלי עצבנות. כן? עיקר יצירת האדם בנוי על מידת הטבע. על כן יצטרך שיעשה האדם פעולות ועניינים שיהיו הכנות להשיג בהם חפצו ולעמוד על משאלות ליבו. כמי שרוצה ללכת למלחמה על אויביו, שראוי לו שיכין כלי זין וסוסים ומרכבות ליום מלחמה. כן? אם לא, הוא ימסר בידי האויב. אבל יש אלוקים. נכון, אז מה? אתה תמסר בידי האויב. אתה תכין כל מה שצריך, תשתדל, תעשה, תפעל. או כמי שיש לו חולה, צריך לדאוג לו. קח אותו לרופא, תן לו תרופות, מאכלים מועילים. אחרי שעשה לו כל יכולתו, השתדל בכל כוחו, עשה בדרך הטבע, אין ראוי לו לבטוח שיגיע אל רצונו. רק בשם יתעלה, לא בהכנות האלה. אתה השתדלת ועשית? כוחי ועוצם ידי עשה לי, לא כוחך ועוצם ידך. אתה עשית השתדלות, בנית כלי שרצון השם יופיע דרכך. מי פעל? הקדוש ברוך הוא, לא אתה. זה מה שרבנו מחיים. זה יוסף הצדיק. זה הכוח. עיקר התשועה בעניין המלחמה היא לא במה שאתה עשית. להשם התשועה. אבל האם זה בא לשלול שאתה צריך לעשות המאמץ המקסימלי? לא. אתה תעשה את כל מה שאתה יכול לעשות. ומתוך כך להשם התשועה. מתוך כך תהיה גם סייעתא דשמיא. כן? סליחה? לאיזה סגולה? קיבלת אותה. יש לך אותה. כן. עכשיו, כמו שאמרנו, כל מה שקשור אליך, פשוט שאתה עושה. אין שאלה בכלל. אומר בעל ספר העיקרים, במאמר רביעי, אמרו חז"ל, למען יברכך השם אלוקיך, יכול ישב ובטל? מה אני יכול לעשות? השם יעזור. השם לא יעזור. זו התשובה. תלמוד לומר, בכל מעשה ידיך אשר תעשה, יברכך השם. הנה בערו, שברכת השם יתברך תגיע ותבוא עם ההשתדלות. על זה אמר דוד, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אבל אם השם ישמור עיר, יפה שקד שומר. נכון? יש כאלה שאומרים, לא צריך צבא. למה? כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. מה הפירוש? מה הם מבינים? שלא צריך שומר, אבל זה לא מה שכתוב כאן. כתוב שיש שומר. שקדן, עובד קשה מאוד השומר הזה. לא ינום ולא ישן, כל הזמן הוא שומר. שב שקד שומר אם השם לא ישמור עיר. אבל צריך את ההשתדלות, אומר בעל ספר העיקרים. השומר עם השמירה וההשתדלות האנושי יגיע העזר האלוקי ולא בזולתו. ובעבור זה ראוי שישתדל האדם בחזקת היד, כן, בהשתדלות מקסימלית בכל הדברים שאפשר שיושגו בהשתדלות האדם. אחר שנדע שההשתדלות מועיל בכל דבר ובכל הפעולות. רבנו בחיי אומר, כשם שאדם לא יושב ומחכה שהאוכל יקפוץ לו לפה. יש פה מים. הם לא קופצים. אין דבר כזה. רוצה לשתות? אין ברירה, אתה צריך לעשות. תרים את היד, תטה את הכוס, המים נשפחים פנימה, תבלע. ככה זה עובד. והשם יעזור, מכאן הכל בידי השמיים. זה צריך להתפלל שהמים האלה יהיו בריאים, יועילו לנו, זהו. אבל לא ייתכן מצב שאדם אומר, נו, ריבונו של עולם, השם יעזור, נו, כל גדי השמיים, הכל לטובה. לא עובד. האוכל לא קופץ לנו לפה. אומר רבנו בחיי, זה ככה בחיים. זה לא שאדם אומר, נו, מה אני יכול לעשות? השם יעזור. השם לא יעזור. זהו. זאת אומרת, באנו לעולם כדי לעשות. אנחנו לא בעלי חיים. בעלי חיים מתוכנתים לעשות. האדם לא מתוכנת לעשות. ואם הוא לא יעשה, לא תהיה סייעת דשמיא. ולכן אנחנו פה כדי לעשות. ויד חותן משה את כל אשר הוא, מי זה הוא? משה רבנו עושה לעם. מה הדבר הזה עושה לעם? כן? הוא מתפלא על מה שהוא עושה. כן? לא טוב הדבר אשר אתה עושה. משה רבנו בלי סוף עושה. הוא איש עושה מאוד. בכל מה שהוא עושה. יש המון פעמים. ואיך נגמרת התורה? אתם זוכרים מה הפסוק האחרון בתורה? מה? מה הפסוק? מי פה הבעל הקורא? מה הפסוק האחרון בתורה? מה? ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול נכון אשר עשה משה לעיני כל ישראל. זהו, נגמרה התורה. מה קרה שם? לכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הסיכום פה, משה רבנו עושה. המנהיג של עם ישראל שנותן לנו תורה הוא איש מעשה. אנחנו פה כדי לעשות. אנחנו לא פה כדי להגיד מה לעשות, מה אפשר לעשות, אין מה לעשות, כן? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. מה סוף הפרק? נכון. תעשה, תצליח. ככה, דוד המלך מתחיל את תהילים, נכון? וכל אשר יעשה, יצליח. אבל אם הוא לא יעשה, הוא לא יצליח. כמו שאומרת הגמרא, נוח לו שלא נברא, אין בן אדם. פשוט אין בן אדם, כן? יש בפנחס הלוי הורוביץ, יש לו פירוש שנקרא פנים יפות על דברים, על כל התורה. בדברים הוא מביא, בתחילת דברים, על הפסוק שאמרנו קודם, שמופיע בספר העיקרים, שהעביר רבי יוסף אלבו, כי השם אלוקיך ברכך וכו'. אז הוא מביא גם כן את המדרש פה, יכול אפילו יושב ובטל. כן? אז הוא מביא על זה, דברי שלמה המלך, תמן עצל ידו בצלחת, גם אל פי הוא לא ישיבנו, כן? במשלי יותר. מה שאמרנו קודם? תמן עצל ידו בצלחת, שם את היד בצלחת, אבל הוא אומר, טוב, השם יעזור, שהאוכל ייכנס לפה שלי. תרים את היד, תכניס, נו באמת, מה אתה? תעשה, אז השם יעזור לך שתאכל. שלא יאמר אדם, כן? שבהמשך הוא מביא, שיבוא המאכל לפיו בלא סיוע הידיים. כמו שאמרנו שם רבן בכיר. אין דבר כזה. אין הצלחה אלא במעשה ידיו. כן? וכל אשר יעשה יצליח, אומר רב נתן בליקוטי הלכות, שהוא בחינת עשייה גשמית. כן? שהוא בחינת יוסף, כנ"ל. כל אשר הוא עושה, בחינת עשייה גשמית, השם מצליח בידו. זאת אומרת, כדי שיש שפע בעולם, צריך עשייה.
נכון, יש את השיטה של רבי שמעון, שאומר שילמד כל האדם כולו, ואומר לך כן תעשה על ידי אחרים.
יש מדרגות כאלה שאדם הוא במדרגה כל כך עליונה, שהעשייה שלו זה להגיד אלוקים, הים צריך להיקרא. נקרא. זה מה שמשה רבנו צריך לעשות. זה הוא עושה. הוא לא צריך להתחיל לחפור תעלה, להטות את המים. לא צריך. יש פה מים, אלוקים נפתח. בסדר? זה משה רבנו. אם אנחנו לא משה רבינו, אז אנחנו צריכים להשתדל עוד קצת. כל אדם, לפי דרגתו, וזה קשה. הרמב"ן בשער הגמול אומר שזה אחת ההתלבטויות שלנו. אבל בוודאי שגם כן, האדם במדרגה הגבוהה, הוא עושה. הוא לא אומר, השם יעזור. השם לא יעזור אם לא תתפלל. במדרגה שלו, אני מתכוון. הוא במדרגה של תפילה, שיתפלל. מי שלא במדרגה הזאת, שיעשה. כן? אי אפשר לא לעשות ולהגיד השם יעזור. כל אחד במדרגתו.
ספר על במדרש, על דוד ועשה ויושפת מעל. לא, דוד יושפת וחזקיה. שכל אחד מהם היה מתפלל, ובעצם רואים שדוד הוא כאילו הכי עשה, יושפת פחות, וחזקיה בכלל לא עשה. היה יושב והיה מנצח כאילו. בעצם זה שהוא יושב. אז אומרים שדווקא הפוך, אלא זה שעושה יותר, זה אומר ש... זה אומר שהוא כאילו יותר יותר כאילו פחות כאילו יש לו יותר סייד עד ישמעיה מזה שלא עושה.
זה כל אחד לפי דרגתו. כל אדם לפי דרגתו, חזקיה אמור להיות משיח. כל אחד לפי דרגתו עושה. דוד המלך הוא בדיוק הדוגמה לאיש מעשה. שוב, אם נסתכל על דוד המלך, הוא ממש מזכיר לנו את יוסף הצדיק. דוד המלך, חזל אומרים שהוא יודע, המדרש מביא במדרש הגדול על דברים, בפרק א' פסוק י"ז, דוד כשהוא היה קטן הוא חולם חלום. מזכיר משהו? הוא בחלומו, הוא מלך ישראל. נחמד, נכון? ממש אורגינלי. דוד חולם שהוא עתיד להיות מלך ישראל. ואביו שומר את הדבר ואומר לך לראות צון שם במדבר. למה הצבנת את האחים שלך? אתה מלך ישראל, אתה תלך, תלך שם. זורקים אותו מהבית, מנדים אותו. האחים שלו אומרים שהוא בכלל חצי כזה, לידה כזאת היא קצת מוזרה. אבא שלו לא בטוח בכלל שהוא הבן שלו. בקיצור, בלגן. ודוד המלך יודע שהוא עתיד להיות מלך ישראל. זה די משבר, הייתי אומר. זאת אומרת, מילא עוד מישהו לא יודע שהוא עתיד להיות מלך, נו, אפשר להגיד, יחזיק מעמד. אבל ממש מבזים אותו, מתעללים בו, צוחקים עליו. והוא יודע מה הוא שווה בדיוק. דוד המלך נשבר? ממש לא. יוצא ורואה צון ועובד ולומד ו... ופועל, עושה. והעוצמה שלו, עד גיל, איזה גיל הוא המשיך ככה? קצת יותר מבוגר מכן, נכון? איזה גיל?
20.
יותר? כמעט 30. עד גיל 28. תחשבו מה זה, זה מדהים. יהודי מבוגר כבר. הוא פועל, עושה בנחת, לא יודע בדיוק מה, אופטימי, כן? לא... יש הזוהר מביא שדוד המלך היה הבדחן של הקדוש ברוך. זה מין ביטוי כזה. אדם אופטימי, שמח. דוד המלך. לא בדיכאון. ולא רק שהוא לא בדיכאון, המדרגה הזו של איש מעשה נובעת כדי שהוא יודע בדיוק מה הכוח שלו. כשמגיע הגוליית הזה, קוראים שם את הפסוקים, זה פשוט משאיר אותנו בהלם. התנ"ך מספר לנו על שמשון הגיבור בשופטים, כן? שמשון הגיבור, כולם יודעים ששמשון היה גיבור, נכון? למה הוא היה גיבור? בא איזה אריה לעומתו, מה עושה שמשון? אופס אותו, קורע אותו, זה שמשון הגיבור. כל התנ"ך פחד ממנו, משהו גדול כזה, כן? ישיר כזה, לא? שמשון הגיבור, כולם יודעים שהוא היה גיבור, זה התפרסם מאוד. דוד המלך, בלי שום פרסום, אבל שום פרסום, כששאול אומר לו, תשמע, אני לא בטוח שאתה יכול להתמודד עם הלוחם קומנדו הזה, אתה יודע, הוא עבר כמה סיירות, וממש לא נעים, כן? זה מישהו... גוליית הזה לא היה איש נחמד. כן? הוא גם היה גדול, וגם גבוה, וגם חזק, וגם לוחם מאוד מיומן, אז איך תתילחם נגדו? ו... ואנחנו מוצאים שדוד המלך אומר משפט שאנחנו מתקשים להבין אותו בכלל. אבל הוא אומר, כן, כשראיתי רועה צאן, כן, אז איך הפסוק שם? מה? גם את הארי, גם את הדוב יקרב לך, נכון? איך זה כתוב שם? ועוד האחים שם צועקים עליו, נכון? על מי נטשת את הצאן? איך הביתה? מה אתה מחפש פה? צוחקים עליו עוד. הוא יודע בדיוק מה הוא שווה, הוא יודע מה הוא מסוגל לעשות. הוא אומר, אני יכול להרוג אותו. כן? ואז... כן, לא תוכל ללכת אל הפלישתי, כן, להילחם פה, נער אתה, הוא איש מלחמה. ואומר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון. דרך אגב, הביטוי היה, מה אומר? נגמרה הקריירה הזאת. הוא כבר יודע ש... ובא הארי ואת הדוב ונשא סמר. הוא אומר, בשנים שהייתי רואה, היה קורה לפעמים, היה מגיע איזה אריה, לוקח איזה סמר עדר. ויצאתי אחריו, והקיטיב, והצלתי מפיו. הוא אומר, הוא אפילו לא הרג את האריה. הוא היה בא לאריה, תופס לו בזנה, לוקח את הסר, נותן לו ביתה, תלך. ככה, הקיטי אותו, הרבצתי לו, ויקום עליי. האריה לא מצא חן בעיניי. ככה הוא עושה לי, וואה, אין ברירה, מה אני אעשה? לא התכוונתי להרוג אותו, אבל... החזקתי בזקנו, והגיתי ואמיתי, תפעתי לו וכאן, נתתי לו שתי סתירות, הרגתי אותו. אבל אני מספר, תראו איזה ענווה. הוא מספר את זה דרך אגב בכלל. לא שום דבר, זה באריה, בעדו, בסדר, מה לעשות, הייתה ברירה, הרבצתי לו, הרגת אותו, גוליאת לא יותר מאריה בכל זאת. אני יכול גם לגוליאת לעשות אותו טיפול, בסדר? תראו איזה עוצמה של אדם, איש מעשה, והוא כל החיים שלו. הוא איש מעשה, הוא עושה כל הזמן. הוא לא אומר מה אפשר לעשות, מה יהיה, מה לא יודע מה לעשות. איש מעשה. זה דוד המלך. זאת אומרת, אנחנו לומדים מהעוצמות הענקיות האלה של, של, של יוסף, של משה, של דוד, כן? אנחנו צריכים לעשות. כן? לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אנחנו לא באנו לעולם הזה כדי להגיד אין מה לעשות. כן? אנחנו צריכים לפעול. שיר המעלות, אשרי כל ירא השם. גדול, כן, זה מדרש תהילים, מזמור קכ"ח. גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. כן? יגיע כפיך כי תאכל, אשריך בטוב לך. כן? אמר דוד, אל תבטחו בנדיבים. כן? לא יבטח אדם במעשה אבותיו, אלא... על מעשיו. לא יבטח על מעשי אבותיו, על מה תבטחו? על מעשיכם. כן? אם חכמת, חכמת לך. כן? נפש עמל, עמלל. אין אדם אוכל ממעשי אבותיו. אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו צריכים לפעול. כן? אין ראוי לאדם להכניס את עצמו בסכנות מצד אחד, זה מעבר לסמכויות שלך. כן? אני סומך על הנס, אל תסמוך על שום נס. אתה תעשה מה שנכון. מצד שני, תעשה, תפעל. כן? שאדם לא יגיד, אני שותה רעל, השם יעזור. שמעתי שוב, צריך לעשות. אני עושה, שותה רעל, השם... לא. במקרה הזה בדיוק לא. אל תעשה. גם את זה צריך לדעת. אבל צריך פה החלטה. עושים, מה עושים, איך עושים. כן? זה למעשה היסוד... שאם אנחנו מבינים אותו, אם אנחנו מתבוננים עליו, זה גם יסוד לתיקון המידות. כי הרבה פעמים בתיקון המידות, אדם בתחושה של מה אפשר לעשות? אפשר, תתחיל לעשות. וככל שתעשה יותר, תתפתח יותר. קובץ על יד ירבה. כן? צריך התעוררות. אתה מתעורר ומתחיל לעשות, ויסייעתא דשמיא. לא לוותר לעצמנו. לא להיות באיזה מין מדרגה של אבל אני יודע שאני כזה. אתה תפעל והשם יעזור. כן, אבל אני פחדן, אני נולדתי פחדן. אתה לא. אתה תפעל, תתחיל לעשות, ותהיה עשיית המשמר, ותתגלה שאתה אמיץ לב, אתה גיבור.
הרב, לימוד תורה לא נחשב למעשה?
ודאי שהוא מעשה.
אני חושב שאדם כל היום ללמוד תורה.
ואז המים יקפצו לו לפה?
לא,
בסדר. אבל הוא צריך גם לעשות כל מיני דברים. נכון. זאת אומרת, לימוד תורה הוא לא בא, זה מה שהירושלמי אמר, שאוי לו לאדם שלומד שלא על מנת לעשות. כן, חבל שהוא ניבה, הוא מבזבז את החיים שלו. כמובן שחשוב ללמוד תורה, וחשוב גם לאכול ארוחת בוקר, וחשוב לעשות ספורט. חשוב. לא, אם אני אלמד תורה, אני פטור מלעשות ספורט. לא, אתה לא פטור. אבל השם יעזור, לא יעזור לך, אתה תהיה חולה חס ושלום. תעשה ספורט. כן, תאכל. לא, השם יעזור, אני לא לומד תורה, אני יכול לצום כל החיים. לא, תאכל. השם יעזור, אני לא צריך. אני, לא, לא, אני רק לומד, והשם ישלח לי כסף מהשמיים. לא, אתה צריך להשתדל. כל את, לפי דרגתו, אני צריך להשתדל. אני מבין,
דבר משהו, יש
לך התעבדות
כזאת. התעבדות?
הוא ראה
כזה שהוא
גוליאט,
באמת,
התאורים
שלו, הענק.
דבר
כזה, הוא אומר לו, אני
בא לך
בשם השם.
אתה יודע איך היה דוד? דוד הוא כל כך ענב, שאפילו בתנך זה רק רמוז מה היה הגובה שלו. הוא היה אדם הכי גבוה בעם ישראל, דוד המלך. כי הוא היה נחמד כזה. אבל הגובה שלו היה בערך 2.5 מטר, נה, 3. דוד היה ענק, הרי איך אנחנו יודעים שהוא היה ענק? כשהוא בא לשאול ואומר לו, אני יכול להילחם, אז שאול, אתה לא, אין לך ציוד. אתה יודע מה, תלבש את המדים שלי, נראה אם זה... דוד, המדרש אומר, דוד לובש את המדים של שאול, פיקס על הבול. ומה סופר על שאול? משכמו ומעלה מכל העם. שאול היה האדם הכי גבוה בעם ישראל. המדרש אומר, דוד המלך ראה את פניו של שאול מתקרקמות. שאול מסתכל ואומר, וואלה, זה אמור להיות מלך ישראל, זה המדים שלי בול עליו, השריון שלי תפור עליו. ואז דוד רואה את זה והוא אומר, אני לא פוגע בשאול, הוא רואה ששאול נעלב. הוא רואה ששאול מצטער מזה שהוא כאילו יותר מתאים לו ללבוד. אני לא רגיל למדים כאלה, אני מסתדר לבד. הוא באמת ידע שהוא יכול להסתדר לבד. אחרת הוא היה לוקח את המדים. כן? אבל דוד לא היה איזה, כמו שמתארים אותו בגן ילדים, גמד קטן 1.5 מטר, גוליית 3 מטר. דוד היה לא צחוקים. מה?
סיפר ילדים, השריון נופל עליו, הוא נופל.
סיפורים, קשקושים. רק מידות. חז"ל אומרים שבדיוק על זה, שאין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור, ועשיר ובעל קומה. אפילו זה צור. זה לא רק קומה רוחנית, זה קומה. כן, נכון.
לכאורה כל
המשראל
היו על הכתפיים שלו, כי
נתנו דרכים
שיעבדו אותם.
הוא ידע מה הוא סוגל. הוא לקח סמכות כי הוא ידע את זה. מתוך שאתה מגלה רצון השם ברצונך, אז אתה לוקח על עצמך את המשימות המתאימות לך, ומתוך כך עשיית הדשמיים, כן? לא שאתה אומר, אני יש לי כוח להרים את כל כדור הארץ כי זה רוצה... לא, אתה פועל את מה שמתאים לך. Gracias.